כן, אנחנו בפרק ז', פסקה ד', יכול להיות? הרהורי תשובה. הם מגלים את עומק הרצון, והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. כן, אז אומר לנו הרב כך. הרהורי תשובה הם מגלים את עומק הרצון. מחשבות של תשובה. שוב פעם, אנחנו בכל הפרק הזה עוסקים במשמעות של הרהורי תשובה, של מחשבות של תשובה. הרהורי תשובה הם מגלים את הרצון, כן, את עומק הרצונות של בני אדם. והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. כן, גבורת הנשמה זה ההוצאה לפועל. מה זה הנשמה? זה תנועת החיים העמוקה ביותר שיש באדם, והיסודית ביותר. ובמילא תנועת החיים הזו היא מכוונת למגמה האלוהית. והנשמה זה תנועה של רצון שמבקשת להתממש. איפה? בתוך הנפש והגוף. דרך הנפש והגוף שלנו. וזה נקרא גבורת הנשמה. גבורה של נשמה, כי התנועה הזאת, הרצון הזה, נקרא לזה כך, שנמצא בנשמה, צריך להיות מספיק עוצמתי עד כדי שהוא מתגבר, כן, על כל מיני דברים שמפרים לו, לצאת לפועל. ברמת הנפש. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. לפי גודל התשובה, כך מידת החירות. מה הכוונה מידת החירות? הזכרנו את זה כבר. חירות זה אומר שאנחנו מדברים על מצב שהמציאות היא נאמנת לטבע. הרי מה זה שעבוד? שעבוד זה שיש גורם חיצוני שכופה את עצמו על הישות. זה בן אדם, זה בעל חיים, זה כל מה שזה לא יהיה. יש גורם חיצוני שכופה את עצמו. מה זה חירות? זה שחרור. מצב משוחרר מהגורמים החיצוניים שכופים את עצמם על הטבע היסודי. ואם אנחנו רואים שטבע היסודי של האדם זה הנשמה שבקרבו, זה טבע היסודי של האדם, זה הנשמה האלוהית שבקרבו, אז נמצא שכשיש לנו מצב של גורמים חיצוניים, זה יכול להיות הנפש, זה יכול להיות כמובן הגוף, זה יכול להיות גורמים מחוץ לאדם, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות טבע, המציאות הכללי, שקופים את עצמם באופן שמציאותם סוגרת, מיצרה, משעבדת, כן, את הטבע היסודי של אדם, את הנשמה מתבטא. אז זה בדיוק מה שאומר, אבל זה מידת החירות. כפי גודל התשובה, ככל שאדם משתייך יותר המגמה האמיתית, זה אומרת של נקודת הקיום שלו, באופן שלם יותר, הוא נהיה משוחרר יותר. כי כל אותם עניינים חיצוניים כבר לא משעבדים אותו, כבר לא מפרים לטבע היסודי שלו. להתבטא, לבוא לידי ביטוי. ונראה פסקה ה'. הנני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור הבהיר האלוהי. הזורח ברוב זהרו על כל נשמה, ומחשיכים מאפילים את הנשמה. התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית בעלמא גם היא פועלת תשובה גדולה, אבל ידי גאולה שלמה באה הנשמה דווקא על ידי הוצאה לפועל את התשובה שבכוח. ובכל מקום, כיוון שהרעיון קשור לקדושה לחפץ התשובה, אין מה לפחד כלל, ודאי יזמין השם יתברך את כל הדרכים שהתשובה גמורה, המאירה את כל המחשקים באור חיה, היא נקנית על ידם. ופי גודל ערכה של התשובה, כך התורה מתברכת ויותר ויותר היא מתבררת. הלימוד נעשה צח ובהיר, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. בואו נראה את הדברים. אומר רב ככה, הנני רואה איך האבונות הם עומדים כמחיצה נגד האור האלוהי, נגד האור הבהיר האלוהי, הזורח ברוב זהרו על כל נשמה. כן, זה השגה. הרב רואה איך האבונות עומדים כמחיצה. כן, יש צדיקים שהם רואים כל מיני דברים. צריך לראות את זה, צריך להיות מזוכח. תחילת הנפש. ואז אנחנו צריכים להשיג כל מיני דברים שאנחנו צריכים להשיג, כן, שאנחנו במציאות של שפלות נפשית. כן, כמו תקראו, רק כדי להמחיש את זה, זה רמה הרבה הרבה יותר גבוהה, אבל דומה. בוא נניח, עדינות מוסרית. יש באדם, כן, איך יעקב אבינו, כשהוא בא ליצחק, יקום אבי ויוכל מצד בנו, איך עשיו, כן, ישר פוקד על אבא שלו, לקום. אז יעקב מדבר בעדינות ועשיו מדבר בגסות. למה יש פער ביניהם? הפער ביניהם זה ברגישות של הנפש. כן? יעקב לא מסוגל לדבר לאבא שלו בצורה כזאת. למרות שהוא אמור לנסות להיות משחק את הסב. זה לפעמים השחקנים הוא קריקטורה. הם מגזימים יותר בתכונה של מי שהם אמורים לייצג אותו. ויעקב לא מסוגל, הוא לא מסוגל, גם כשהוא מנסה להיכנס לבגדים של הסב, לדמות שלו, הוא לא מסוגל לדבר בצורה כזאת. לא יכול. למה? הנפש שלו היא עדינה, זה לא... כן, כל כך ברור לו שלא שייך לדבר ככה. גם בסיטואציה הזו, גם בקשרה. כן, אצל עשיו, אז קום, פוקד על אבא שלו. גם כי הנפש, כשהיא גסה, אז היא לא מרגישה את הבעיה בכלל. לא מרגישה את הבעיה, מה הבעיה? כן, יש אנשים שברכוש ציבורי, הם מבחינת רמה הבעיה, מה? הוא לוקח את הזבל, הפח הציבורי הוא מלא, אז הוא זורק ליד, כאילו, מה הסיפור? לא שעוד שנייה אחר כך יבואו כלבים וחתולים ופזרו את הכל בסביבה. מה זה מעניין אותו? כן, אפילו לא חושב שיש פה בעיה, לא מרגיש את הבעיה. אדם אחר ברמה מוסרית, טיפה יותר גבוהה, הוא לא שייך סטורה כזה, מה? אני אשים את זה פה, אני רק אפלה את הגב, כל החתולים יבואו ויפזרו את הכל, אז מה, כולם צריכים לסבול בגלל שאני החלטתי לאכול כל מיני דברים בבית? הוא נוסע למצוא את זה פתרון. הוא שם את זה בתוך הרכב שלו, לוקח את זה לאיזה פח רחוק יותר, שאפשר לזרוק את זה לשם, שמחזיר את זה הביתה. אז למה השני בכלל לא חושב על פתרון כזה? הוא בכלל לא שם לב לבעיה. זה האיכות של התארה הנפשית. ככל שאדם הוא ברמה יותר גבוהה, מבחינה מוסרית, יש דברים שהוא מרגיש אותם, שאנשים אחרים לא מרגישים. הוא מרגיש אותם, זה לא רגש, אבל אני חש אותם. כן, אתה יודע גם פה, כשהרב אומר, אני רואה איך האבונות, זה ברור לו. והם החשיכים ומאפילים את הנשמה. התשובה אמנם אפילו אותה שהיא מחשבית בעמה, הנה פה אנחנו חוזרים לעירור, אפילו אם זה רק עירור, גם היא פועלת ישועה גדולה, כן, להושיע את האדם. להושיע, אמרנו לשחרר אותו. להושיע אותו מהדברים שבעיקים עליו. אבל לידי גאולה שלמה, שחרור שלם, באה נשמה דווקא לא יוצא לפועל, זאת התשובה שבכוח. כלומר, מחשבות לא מביא, הם לא הגאולה שלמה. אבל, מכל מקום, כיוון שהרעיון, שזה בעצם המחשבה שקשורה אל הרצון, שעדיין זה לא יתממש בפועל מבחינה מעשית, למרות שזה צריך להתממש, אבל כיוון שהרעיון קשור לקדושה לחפץ התשובה, ולרצון הזה של עשיית תשובה, אין מה לפחד כלל. ודאי יזמין השם יתברך את כל הדרכים, שהתשובה הגמורה מהירה את כל המחשקים באור חיי, היא נקלט על ידם. כפי גודל ערכה של התשובה, כך התורה מתברכת ויותר היא מתבררת. יש יותר התבררות של התורה ויותר התברכות של התורה. למה, מה זה קשור? יש לנו את פסקה הזאת ב... אורות התורה גם כן, על הקשר בין התורה לבין התשובה, גם פה פרק י' יש. והלימוד נעשה צר ובהיר, לב נשבר ונתקה אלוהינו תזה. למה יש קשר בין התורה לבין התשובה? כיוון שתורה, בשונה מפילוסופיה, פילוסופיה מפתמת רק את השכל של האדם, תורה היא מרימה את כל המציאות של האדם. זה בהתחלה מצטייר בשכל, אבל כיוון שיש בתורה תכונה חיונית, תכונה פועלת, לכן היא יוצרת אותנו מחדש, המציאות של התורה. מחדשת בנו כוחות של רצון, כוחות של רצון אידיאליים, כן? שאיפות גדולות. כל זה התורה יוצרת באדם. ומה זה הרצונות האידיאליים? זה תשובה. לכן, אם יש מדרגה יותר גבוהה של תשובה, לכן גם התורה, כן? התורה שבאה על בסיס נפש, שיש בה את הרצונות האידיאליים, אז יש פה בסיס נפשי יותר משמעותי לבנות על גביו את השפעות התורה. טוב, עד כאן.